שלום רב לכל הציבור היקר, שלום רב לכל הצופים שבבית. השבוע אנו עוסקים בפרשה שמחה. פרשה שמחה? כבוד הרב, למה היא פרשה שמחה? תמיד אני בוחן את הנכדים שלי, איך הם, אני אומר להם, תראו, השבת אני אקבל עלייה, בטוח. אומרים, איך אתה יודע? אתה נביא שתקבל עלייה? אני מלמד אותם שיש תוכחה, שבתוכחה נהוג שהבעל קריאה, כולם מפחדים מהתוכחה, אז נותנים את זה לבעל קריאה ככה, מנהג, באמת אין מה לפחד מאף מילה בתורה, אפילו ואחות לא תמנע, יש בזה קדושה כמו כל פסוק אחר. אז אני אומר, אז הרב אומר פרשה שמחה, במה היא פרשה שמחה? היא שמחה בשלושה דברים שנסתבנו על השמחה בפרשה. האחד, בתוכחה עצמו כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כלומר, עבדו את השם בשמחה, זה פסוק בתהילים. אבל החובה היא מהתורה, כן? כי כבר בתוכחה כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. תדעו לי כבוד הרב, זה פסוק בתוכחה, אנחנו נהיים מזה עצובים. למה אתה אומר פרשה שמחה? תשובה, לפני לתחילת הפרשה. אחרי הבאת הביקורים, נאמר, ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, נאמר, ושמחת בכל הטוב, שנתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. כלומר, לעבוד את השם בשמחה, אם כן פעם שנייה נסתבנו על השמחה. אז למה אני אומר פעם שלישית? הרי למדנו בשיעורים שלומדים את תכונת הדבר משלוש פעמים. זה דבר שחוזר שלוש פעמים, למדים על תכונתו. ולמה אמרתי פרשה זו שמחה פעם שלישית? על הפסוק, והיה כי תבוא אל הארץ, אומר האור החיים הקדוש, והיה, אין והיה אלא לשון שמחה. מה השמחה? שבאים לארץ ישראל. כלומר, השמחה זה לא רק מהבאת הביקורים. עצם הביאה לארץ ישראל זה כבר משמח. תגידו לי, אבל הפרשה מדברת על הבאת ביקורים, נכון? אחרי כמה שנים מהכניסה לארץ נדחבו בביקורים? אחרי 14 שנים של כיבוש וחילוק. מתי צריכים לשמוח? אם נלך אחרי ושמחת בכל הטוב של הבאת הביקורים, אז זה רק אחרי 14 שנה. הבא, והיה כי תבוא אל הארץ הראשון, שומר אור החיים הקדוש, והיה כי תבוא לארץ, אין והיה, אלא לשון שמחה, אומר שהשמחה היא כבר מההתחלה, לא רק אחרי ירושה וישיבה. עצם עובדה שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, וזכינו בארץ ישראל, זה כבר לשון שמחה. יוצא שפרשה שלנו היא פרשה שמחה. ובמה השמחה? ובמה השמחה? הפסוק מדבר, הפרשה מדברת על מצוות הבאת הביקורים. שהמצווה הזאת כבר למדנו אותה בעצם בספר שמות, כמו שכתוב שם, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. אז מה נתחדש כאן? הרמב"ן מסביר שספר משנה תורה הוא נתחדש לבאי הארץ. משה רבינו חוזר על התורה לבאי הארץ, אז משנה זה מלשון פעם שנייה. אז אין זה פלא שהוא חוזר על הבאת ביקורים פעם שנייה. אבל משנה זה גם מלשון שינון, חדות, כמו שבסוף ספר דברים יש עם שנותי ברק חרבי, לשון חידוד, כמו ושיננתם לבניך, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. אז משנה זה גם לשון שינון, כלומר חידוד, התורה מחדדת ומבארת את המצוות. לכן יש בספר דברים מצוות מבוארות יותר, שבספר שמות נצטווינו על מצוות הבאת ביקורים. ופה יש מצווה גם של מקרא ביקורים. מצוות מקרא ביקורים היא המצווה של הבאת השמחה. מפני שכתוב בפרשה שלנו, וענית ואמרת, קודם כל, באים לכהן אשר יהיה באים ההם ואומר, הגעתי היום לשם אלוקיך, קיבעתי אל הארץ, אשר נשבע שנותנו לתת לנו. מה הוא אומר הגעתי? אומר הכהן, כן, אני יודע מזה. מה אתה מחדש לי? הגעתי היום, הגעתי היום, קיבעתי אל הארץ. אומר רש"י, מגיד שאינך כפוי טובה, שאתה לא כפוי טובה, אלא בא להודות לקדוש ברוך הוא. ולכן כל פרשת מקרא ביקורים היא באה לומר שאינך כפוי טובה. לכן מתחיל, מי וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, כל הפרשה של ארמי עובד אבי, הידוע לנו היטב מהאגדה של פסח, עד והביאנו למקום הזה, ובסוף בסוף בסוף, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי השם. באנו לשאול, האם מצוות ביקורים היא מצווה פרטית שמוטלת על האדם, או מצווה כללית מוטלת על האומה? מהו טיבה של מצוות ביקורים? ואני מבקש להשוות את הדבר למצוות חלה שעליה קראנו בפרשת שלח. אני מבקש להשוות את הדברים למצוות חלה שעליה קראנו בפרשת שלח, ואני רוצה לעשות השוואה בלשון התורה. בלשון התורה, תגידו אתם מה ההבדל. בפרשת שלח בספר במדבר נאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותה. מראשית הריסותיכם תיתנו לאדוני תרומה לדורותיכם. ופה, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם לוקח נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, וכו' וכו'. לפני שנגיד את ההבדל, נראה קודם מה הדמיון. מישהו יודע דמיון בין נחלה לביקורים? דמיון? נכון. שניהם מצוות, שתיהן מצוות התלויות בארץ, שתיהן מצוות התלויות בפירות, זה בלחם הארץ וזה בפירות, וגם לחם הארץ בפירות, והבדל אחד יש, הבדל מרכזי, מישהו, הבדל סגנוני. שמעתם מה ההבדל? מה? כן, יפה. לשון רבים, לשון יחיד. בחלה נאמר לשון רבים. בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה וכולי, כן תרימו אותה, הכל לשון רבים. ולא בפרשתנו, הכל לשון יחיד. ולקחת, והיה כי תבוא אל הארץ, והרשת, וישבת בה, ולקחת, והלכת אל המקום. למה נשתנה התורה, כל מילה מדויקת, למה שינתה התורה את הלשון? מזה אני בא לשאלה, האם זה מצווה מוטלת על הרבים או מצווה מוטלת על היחיד? ואני רוצה להגיד דבר הפוך מהסגנון, כאילו הסגנון פה יכול להטעות אותנו. מה אתה אומר רב יוסף? שתי מה? שתי מה ליחיד.
ספרת 50 יום זה בית דין. לעומת
ספירת העומר וספרתם לכם, יפה. אם כן, גיא מביא דוגמה מי וספרתם לכם ממוחרת השבת. למה כתוב וספרתם? ספירה לכל יחיד ויחיד. כלומר, כשהתורה רוצה להגיד לכל יחיד ויחיד, אז התורה מדברת בלשון רבים, וספרתם. כשנדברת על כלל ישראל, כתוב בלשון יחיד, כמו ספירת היובל, ספרת לך שבע שבתות שנים. מה אני רוצה להגיד? ההבדלים בין חלה לבין ביקורים, קודם כל עוד צד שווה, דיברנו על צד שווה, צד שווה בין חלה לביקורים, שתיהם, יש כאן כהן, כהן יגיד. שניהם נותנים לכהן, יפה, יש כאן כהן וראי, יביא ביקורים למקדש, רבי יוסף כהן, אם כן, שניהם נותנים לכהן, אבל שוני ביניהם, חלה, אני יכול לבחור את הכהן שלי, חלה, אני הפרשתי חלה. אני יכול לבחור לאיזה כהן לתת? כן. תרומה אני יכול לבחור לאיזה כהן לתת? כן. למה? כי זה מתנות כהונה נטו. נותנים את זה לכהנים, אני יכול לבחור. אבל ביקורים למי מביאים? עוסק הרמב״ם, מביאים את הביקורים למקדש. וזה מתחלק לאותם הכהנים שבמשמרת. אני לא יכול לבחור את הכהן שלי, כי הכהן שלי המשמרת שלו ביום שלישי הבא. אבל אני בביקורים ביום שלישי היום, אז אני לא יכול לבחור, ניתנים לכהן שבמקדש. מה זאת אומרת? באתי לשאול את השאלה, האם ביקורים מצווה כללית או מצווה ציבורית, מצווה לאומית? אני רוצה לקרוא לכם, יצא עכשיו חומש שנקרא חומש הראייה, שהוציא ישיבת אור וישועה בחיפה של הרב זיני, בעזרת המהדיר היה חתן שלי הרב יאיר רמר וגם תלמיד שלי חגי לונדין, שניהם הוציאו את זה. אז יש פה קטעים מדברי הרב קוק על החומש, וככה מובא כאן מדברי הרב קוק על הפסוק ובתה אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. אם כן, חלה לא צריכים להביא למקום אשר יבחר השם, נותנים לאיזה כהן שרוצים, אבל ביקורים מביאים למקום אשר יבחר השם. וכתוב מסרת ביקורים שכל אנשי העולים עולי הרגל מתכנסים ביחד וכל העיירות יוצאים לקראתם. כן, זה יש כאן דבר כללי מאוד. וכתוב הגיעו להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטל את השא על כתפו ונכנס עד שמגיע לעזרה. הגיעו לעזרה, דיברו הלוויים בשיר שנאמר אורימך השם כי דיליתני ולא שימחת אויביי לי. אומר הרב שעם ישראל בעבודה יותר פרטית שלהם, שהיא עבודת האדמה, צריך שיתרשם, דיינו שיהיה עליהם רושם לפי עניין הקדושה המיוחדת לישראל, שיהיה חותם ההתאחדות, התכלית הרוחנית והתעודה הנפלאה של ישראל. על כן, אחרי המעלה של ההתאחדות של עם ישראל, שבה בהכנתם להתקרב לירושלים, שהוא מקום הקיבוץ הלאומי ששם עלו שבטים, עיר שחוברה לה יחדיו. לכן כל העולי הרגל היו עולים סמוך לירושלים ומתכנסים ביחד. וזה ההבדל בין אדם שמעלה נדרים, נדבות, שלמים, שהוא בא באופן פרטי, לבין עולי הרגל שמביאים את הביקורים, שמתכנסים כולם ביחד בעיירות הסמוכות לירושלים ולנים שם, ובאים בעסק גדול לירושלים, וכל אנשי ירושלים יוצאים לקראתם, הכל כמבואר במשנה במסכת ביקורים. אז אם כן, המצווה הזאת, למה היא נאמרה בלשון יחיד? כי בעצם זה מצווה על הפרט, אבל גם זה מצווה על הכלל. מצווה על היחיד שיתאגד עם הכלל, שיהיה חותם ההתאחדות, התכלית הרוחנית והתעודה הנפלאה של ישראל. אז אומר הרב, שהמעלה הראשונה של ההתאחדות זה ההכנה להתקרב לירושלים, שום מקום הקיבוץ הלאומי. זה ההכנה הראשונה. הכנה שנייה, עלייה להר הבית. ממשיך הרב ואומר עוד, צריך לסמן מעלה יותר עליונה, שהיא עלייה להר הבית, ששם מתגלה התכלית הרוחנית. עכשיו, התכלית הרוחנית היא בקיבוץ כל עם ישראל ביחד. אז אני מסביר פה שבאמת, יש עוד הבדל בין חלה לביקורים, וזה ההבדל, שחלה, כל מי שיש לו תבועה ומפריש ממנה חלה, חייב. לכן, במצוות חלה נתחייבו מיד, אומר רש"י משונה ביד זו בתורה, שמפריש חלה מיד שבא לארץ, באכולכם מלחם הארץ, מיד מפריש חלה. לא כן אצל ביקורים, מיד בא לארץ, לא, עד אחר ירושה וישיבה. למה עד אחרי ירושה וישיבה? באים לשאלה על מה אדם מודה בהבאת הביקורים. הגעתי יום לשם אלוקיך כי באתי אל הארץ. מה זה באתי אל הארץ? בתוך ירושה וישיבה זה עוד השלבים של ההכנה לקראת הכניסה לארץ. מתי אדם זוכה בארץ ויושב בה ושלם? רק אחרי ירושה וישיבה. לכן התחייבו בביקורים רק אחרי ירושה וישיבה, להבדיל מחלה. ועוד הבדל, שאם אדם קנה קמח בשוק, יכול להפריש חלה מזה, שהוא עושה מזה לחם? למה? כי בחלה הוא מודה על החלה. בחלה הוא מודה, הוא מביא את החלה לכהנים. אבל בביקורים, האדם מודה לקדוש ברוך הוא בהבאת הביקורים, הוא מודה על הארץ. איך הוא מודה על הארץ? הרי את הפירות הוא קונה בשוק. יכול לקנות פירות במחנה יהודה ולהביא מהם ביקורים? לא. הוא אומר, הגעתי היום לשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר אלוקיך נותן לנו. וכן הוא אומר בהמשך, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם. חקירה, מה הוא מודה? על פרי האדמה או ראשית פרי האדמה שנתת לי השם? מי שאין לו קרקע, הוא לא יכול להביא ביקורים. מי שקנה פירות בשוק, לא יכול להביא ביקורים. מי שקנה שדה ולא גידל בה, לא. אז רק חייב ביקורים מי שגדל הפירות בשדה שלו. אפילו מי שהולך, עושה הברכה לשדה חברו, אומרת המשנה בביקורים, שאם אדם לוקח עץ ולוקח ייחור, עושה הברכה לשדה חברו, לא מביא, שאין כל הגידולים מאדמתך. הגם שעיקר האילן יונק מאדמתו, אבל אם אין כל הגידולים מאדמתו, הוא לא מביא. למה? כי ההודיה לקדוש ברוך הוא היא לא רק על הפרי, היא הודיה לשם היא על הארץ. והודיה על הארץ היא בעם ישראל כולו. ולכן מי שאין לו קרקע, הוא לא יכול להביא. באנו לשאלה, האם אפשר על ידי שליח? או אם אפשר על ידי שליח? במעשר שני כתוב, כי יחק ממך המקום וצרת הכסף בידך. האם אדם יכול על ידי שליח להביא ביקורים? כתוב שעל ידי שליח הוא יכול להביא, אבל לא יכול לקרוא. כי המקרה של ביקורים זה שהוא מודה. הנה הבאתי את ראשית פרי נתת לי השם, הוא מודה. מצוות ההודיה או מצוות מקרא ביקורים היא מצווה שבגופו, מצווה שמוטלת עליו. אנחנו עומדים לפני ראש שנה. אדם פגע בחברו, יכול לבקש סליחה על ידי שליח? הוא מתבייש לבוא לחבר שלו, הוא מתבייש. אז הוא אומר, אני אשלח את אשתי. למה? גם הבדואי, כשיש שדה מוקשים, קודם הוא שולח את אשתו לפנות את המוקשים, אחר כך הוא עובר בבטחה. אחר זה אצל הבדואי. האדם יכול לשלוח את אשתו, כשאדם שולח את אשתו לפנות כל המוקשים בחיים. זאת אומרת, יש לו איזה עסק עם פלוני, שולח את אשתו, תסדר לו את העניין. יכול דבר כזה? לא. מי שצריך לבקש מחילה מחברו, הוא צריך לבקש. למה? כי בקשת סליחה מחברו, עניין של הכנעה. הכנעה בפני חברך שאתה מבקש ממנו סליחה, אתה צריך לבקש, ולא על ידי שליח. אותו דבר, מצוות הודאה שבפרשה. מצוות הודאה זה המצווה שאתה תודה, מצווה שאתה תודה, אז אתה יכול על ידי שליח? לא. שליח יכול להביא את הביקורים, אבל השליח מביא ואינו קורא. הוא לא יכול לקרוא, כי מצוות הודאה זה מצווה שבגופו, מצווה שאתה תודה לקדוש ברוך הוא. מה? כי באישה הקידושין זה רק מבוא לנישואין, והנישואין כבר עושים בין האיש לאישה, רק הקידושין אפשר על ידי שליח, אבל גם נישואין זה רק האיש בעצמו. אז ככה גם כן הכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא יחסיהם כמו חתן וכלה, כן? כמו שכתוב, כמזוז חתן על כלה יזיס עלייך אלוקייך. אז לכן, המצווה שהוא יודע לקדוש ברוך הוא, ולא יכול על ידי שליח להודות, אז המצווה שהוא יודע, אז נמצא שכל פרשת הבאת הביקורים, זה לומר לו שאינך כפוי טובה. זה מצוות הודעה. מזה למדנו להודות. להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטובות שעשה לנו, ופה אנחנו מודים, לא רק על פרי אדמה נתת לי השם, אלא על הארץ שנתת לי השם. לכן אומרים, הגעתי היום. ולכן, הביקורים יש להם משהו מיוחד, שטעונים תנופה לפני המזבח. כי כתוב, ולקח הכהן התנא מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. אומרת הגמרא, החוקת בגמרא איך לפרש את הפסוק, אבל רש"י מביא שזה תנופה, שגם הכהן לוקח את התנא להניף אותו, כהן מניח את יד הבעלים ומניף עם הבעלים. כלומר, יש מצוות תנופה. בחלה יש מצוות תנופה? לא. למה? כי חלה זה קודשי הגבול. אם כן, מה, לסיכום, מה למרנו? חלה היא מצווה פרטית, לגמרי מצווה פרטית של האדם. על ביקורים היא מצווה כללית, מצווה לאומית. והמצווה הלאומית היא להביא את זה לפני השם, כל הם מביאים את זה לפני השם. וזה מה שכותב הרב, אני ממשיך לקרוא בדבריו, שומר הרב, עוד צריך לסמן מעלה יותר עליונה, שהיא העלייה להר הבית, ששם מתגלה התכלית הרוחנית. התכלית הרוחנית, שואל הרב, של ההתאחדות הכללית של עם ישראל, האם היא בתור אמצעי אל חיי הפרט, או שהיא לעצמה תכלית נשגבה? וההבדל, אם התכלית הכללית, המטרה היא תכלית הכללית, אז למה לא יעשה על ידי שליח? אז אומר הרב, ההבדל הוא, שאם היא תכלית לעצמה, תכלית נשגבה, לחבר את הכלל, אז אולי אפשר על ידי שליח. אבל אם היא תכלית רוחנית של חיי הפרט, ראוי לעשות בגופו של כל יחיד מיחידי הכלל. אבל אם היא אמצעי להתאחדות הכללית, די לה שתהיה נפעלת על ידי שליח, רק שימצא לאוצר הכלל. על כן, בבוא ההכנה יותר מבוררת, בועם להר הבית, מקום היהוד הרוחני, אפילו אגריפס המלך נותן עשה מעל הכתפו. להורות שהתכונה הרוחנית שבעם ישראל היא לא רק יסוד הקיבוץ של עם ישראל, אלא עיקר המגמה האנושית צריך שתהיה לנחלה לכל אחד ואחד. כל אחד בפני עצמו צריך קרבה של הקדוש ברוך הוא. והאדם הוא לא רק נפעל, כי הדבר שהוא עיקר המגמה האנושית, הודיה לקדוש ברוך הוא, צריך שיהיה לנחלה לכל אחד בפני עצמו, ועצם החיים אי אפשר על ידי שליח. ולכן המצווה שכל אחד יביא את זה בגופו, אפילו אגריפס המלך, המצווה היא בגופו שהוא יביא. אם כן יוצא, שהמעלה הזאת של הוות הביקורים היא מקרבת את ישראל לקדוש ברוך הוא. לכן יש כאן עניין של שמחה, כי שמחה היא ואני קרבת אלוקים לי טוב. הקרבה לקדוש ברוך הוא המושגת על ידי הוות הביקורים היא מקור השמחה. לכן והיה אין והיה אל לשון שמחה, אומר אור החיים הקדוש, יש דרגות בשמחה. הדרגה הראשונה זה עצם הכניסה לארץ ישראל, והדרגה השנייה זה התחברות לקדוש ברוך הוא על ידי הוות הביקורים. לכן נאמר בסוף הפרשה, פעם שנייה, ושמחת בכל הטוב, נתן השם אלוקיך ולביתך. ומה קורה כשאין את השמחה הזאת? ומה קורה כשאין לנו בית המקדש? ומה קרה לעם ישראל בכל הגלויות, כאשר לא היה להם לא ביקורים, ולא ארץ ישראל, ולא בית מקדש? מה יהיה בגלות? יש סכנה. שבגלות עם ישראל יתרגל כל כך לגלות וימצא את המנוח לנפשו בגלות וישקע בגלות ולא תהיה לו שום שאיפה לארץ ישראל. לכן הפרשה שלנו דווקא יש גם תוכחה. בצד השמחה של הכניסה לארץ יש גם תוכחה. בתוך התוכחה יש גם ברכה. מה הברכה בתוך התוכחה? כתוב בתוכחה ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך. זה ברכה או כללה? אני תמיד חשבתי שזה כללה, שלא יהיה לך מנוחה, לא יהיה מרגוע. היונה של נוח לא מצאה מנוח. למה לא היה מנוח? הרי יונה של נוח, נוח לשון מנוחה. היונה זה כנסת ישראל, שכשיוצאת מהטבע, יוצאת ממשכנה, עם ישראל יוצא לא מוצא מנוח בגלות. אומר הרב, כמו שמובא כאן בחומש, אין היה החדש, היו רבים שחשבו שעם ישראל סובל הרבה רעות וצרות בגלות, אבל אין הרעות מונחות בטבע הגלות, חושבו אנשים, אלא במצב של ישראל, שיש להם יחס לעמים באופן כזה, ששנאתם מתמשכת עליהם. אבל לו ישכיל עם ישראל לשנות את המצב באופן שהוא יהיה ראוי להיות נאהב מהאומות, כגון שהיו בעם ישראל, יודעים שכל המלכים לקחו להם ראשי אוצרות, את היהודים הנאמנים היו הכי נאמנים להם. אז חשבו ישראל שהם יסכילו לשנות את המצב באופן שראויים להיות נאהבים מהאומות, אז אולי עצם הגלות, אומר הרב, יהפך להם לארץ חמדה, וימצאו מנוחה אשר יבקשו. אומרת התורה, ובגויים מהם לא תרגיע. לשווא ניתעו אלה לבקש אהבה, כי לא די שאין בטבע הגלות אופן הכנה מוקדמת להיות מרגעה שמה לישראל. ואפילו התאמצו ישראל בעצמם לחדש להם דרכים של מחיה וכלכלה, דרכים שיוכלו לחיות בתוכה על פי דרכם ותורת השם אשר עמהם, לא יוכלו, כי ייפגעו מכל צד במזיקים שונים העומדים לבלע ולהשחית. והכללה הזאת שבגלות היא מעין ברכה, ובגויים מהם לא תרגיע. למה? למען יהיו תמיד עיני כל ישראל נשואות להר הקודש ולארץ חמדה, כדי שעיניהם תהיה נשואות אפילו בגלות לארץ ישראל, ולמען דעת שלעולם לא תהיה הגלות מקום מוכשר לעם ישראל לגור, אלא בור מלא נחשים ועקרבים. ואנחנו רואים מה קורה היום בגלות. אותה אירופה שגירשה את היהודים משטחה לפני 70 שנה ואמרה יודן ריין, ארץ נקייה מיהודים, ורצו להשמיד את היהודים. ומה היום הם מקבלים תמורת זה? כל האוכלוסייה של המוסלמים, הפליטים, מסוריה, מפליטי דאש, אפריקנים מאירופה, מאפריקנים מאפריקה, כל מיני סוגי אנשים פולשים לאירופה. האירופאים מקבלים את התמורה המלאה לגירוש היהודים. זה מתאים שהשבוע היה שני דברים בחדשות. אחד, שמצאו רכבת מלאה זהב של גבלס, שהטמינו את זה באיזה מנהרה, באיזה מקום בפולין, ומצאו את זה, וכבר הזדרזו להגיד שצריכים להשיב את זה ליהודים, אבל מי ידע איזה יהודים איבדו את רכושם, מי ידע לזהות. מצאו רכבת מלא זהב. למה? כי הם רצו, הרצחת וגם ירשת. גם לגרש את היהודים, אירופה נקייה מיהודים, ורק הגזע הארי ישלוט. עכשיו הקדוש ברוך הוא משיב להם כגמולם, זרם הפליטים המוסלמים והאפריקנים, כל אנשים שהם תחתית שאול של העולם, אנשים ברמה הכי ירודה, לא כמו היהודים שהיו רופאים ואנשי תרבות ואנשי מוזיקה ואנשים נאמנים לשלטון, שבאו אנשים מכל מיני סוגים שאני רוצה להרחיב בשבחם כי הדברים ידועים, אלה עכשיו כובשים את אירופה ללא קרב. כלומר האירופאים מקבלים את התשובה למה שהם עשו. אבל כל הטלטלה שהעלה עם ישראל בגלות, מאיפה היא יסודה? בגלות הראשונה, גלות מצרים, היה ליהודים טוב? היה טוב. בא יוסף הצדיק, נתן להם לחם, וכדי שלא ירגישו מקופחים, את כל העם העביר אותו להרים, מקצה גבול מצרים ועד קצה. אז עם ישראל והגויים כולם שווים, אין ליהודים שום אפליה. אבל מה קרה? היהודים הרגישו מדי טוב. אומר המדרש, בעצם אפשר לשאול את זה, איך נהפך פרעו פתאום גזר עליהם גזרות? הרי זה לא נורמלי. במקום להכיר טובה ליוסף וזרעו, פתאום גזר עליהם גזרות, או לבן הילוד, אבל התחכמה לו. מה פשר הדבר? אומר המדרש, רבה, שם, אני מבין ראיה לדברי הרב קוק מהמדרש, שמדרש אומר, שכשמת יוסף הפרו ברית מילה ואמרו נהיה כמצרים והלכו לבתי תיאטראות ובתי קרקסאות, אמרו כבר אנחנו נגור במצרים, זה טוב. ויעקב ידע מזה והזהיר אותם, ואמר לגור בארץ בנו, בנו רק לגור, רק בארץ גושן. אבל בספר בראשית כתוב, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. היום מדברים על מאחזים לא חוקיים. הנה זה המאחז הלא חוקי הראשון, ויאחזו בה, שהם נאחזו בארץ מצרים. אמרו, טוב, זה טוב לנו לגור פה. אומר המדרש, מיד הפך הקדוש ברוך הוא את האהבה שהיו המצרים אוהבים אותם לשנאה. לפיכך, אמר פרעה, אבל התחכמה לו. כלומר, היהודים בכל הגלויות, הרי גלו ישראל באירופה בכל השנים, בכל הגלויות, ואחר כך בגלות ספרד, וגלות ב-1492, וגירוש אנגליה, וגירוש הולנד, מכל הארצות גירושו היהודים במשך כל השנים, והולכים מאחה לאטה, מאטה לאחה. זה ברכה או כללה, ההיסטוריה היהודית של גלות? וזה בעיניי כללה עצומה, רק מנסים לאחז, מנסים לקבל חוקים, מנסים לקבל זכויות, אז זה דבר טוב. אז גם משך חוכמה, אומר מאיר שמחה מדווינסק, אומר בדיוק כמו הרב קוק, אומר זה השגחה עליונה סדרה ככה, שאם היהודים היו מוציאים עיונם תמצא מנוח בגלות, חבר שלום יישארו שם, וישכחו את ראשית הפרשה, והיה כי תבוא לארץ, אין והיה אין לשון שמחה, ויחשבו שהנה, יש ירושלים דליטה, ויש פולין, כמו שדרשו פולניה, 1,000 שנה גרו יהודים בפולין, פולניה. לכן באו כל הטלטולים לקיים את הפסוק שכתוב בפרשה, ובגויים ההם לא תרגיע, ולא יהיה מנוח לכף רגליך, כי השאיפה היהודית, השאיפה של עם ישראל צריכה להיות לציון, והיה כי תבוא אל הארץ. עכשיו שהגענו ברוך השם לארץ, למדרגה הראשונה, שהתקרבנו לארץ ישראל, וגם מבחינה לאומית, כמו שכותב הרב, אנחנו מאוחדים ומלוכדים, הנה צריכים לייחל לשלב השני, שהידבקות בקדושה, הידבקות בקדושה של הר הבית ובית המקדש. אני אתפלל שיגיע בעזרת השם הזמן שנזכה להביא ביקורים לבית המקדש ולהודות לקדוש ברוך הוא גם על הארץ וגם על פירותיה, ועד אז אנחנו נעשה את רצון הקדוש ברוך הוא ונדבק בארץ ישראל. שבת שלום לכל הציבור.